אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
מה בעצם קורה היום בסוריה? מי שולט שם? מי נלחם במי? איך טורקיה הפכה לשחקן כל כך משמעותי? ומה בכלל נשאר מההשפעה של איראן וחיזבאללה? נדמה שאחרי יותר מעשור של מלחמה, רוב הישראלים כבר איבדו את היכולת להבין את התמונה. אז היום ננסה לעשות סדר ולהבין איך נראה המזרח התיכון החדש שנבנה ממש מעבר לגבול שלנו. איתנו כאן דוקטור מיכאל ברק, מרצה וחוקר בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, וחוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור. מה שלומך? טוב, מה שלומך?
תודה על ההזמנה, שלומי טוב.
כיף שבאת. עוד שאתה היית צריך ללמד עוד היום, זה יום ארוך בשבילך.
כן, לא נורא.
אז בואו באמת נתחיל מהכי בייס שאפשר, כי אני מרגישה לפחות מהצד שלי שאנשים לא באמת מבינים מה קורה בסוריה כרגע. מה קורה שם, מי הכוחות, איפה אנחנו, זה באמת, כאילו אני מרגישה שזה כל כך קרוב אלינו ואף אחד לא... לא עוקב.
בגלל שהתשומת לב מופנית עכשיו לכיוון איראן.
נכון.
וחיזבאללה.
נכון.
טוב, קודם כל, אנחנו, כמה אנחנו זמן אחרי שאחמד אל-שארע עלה לשלטון? נדמה לי שנתיים, משהו כזה.
אוקיי.
ואחמד אל-שארע, או מוחמד אל-ג'ולאני, השם הקודם שלו, למעשה הוא עסוק עכשיו בייצוב הביטחון הלאומי של סוריה, בחיזוק הכלכלה, ויש לו אתגרים די גדולים. חוץ מהאתגר לייצב את סוריה מבחינה כלכלית, הוא מנסה הרי גם לעודד השקעות מחול, הוא גם מקפץ בין בירות, פריז, ברלין, נפגש אפילו עם טראמפ, טראמפ אוהב אותו, מנסה לעודד אותם, להשקיע בסוריה, ולהראות להם שסוריה למעשה תחת השלטון שלו, הוא שלטון יציב כביכול, וכדי לחזק את הכלכלה ולעודד את הפליטים הסורים גם לחזור לסוריה. אז זה היבט הכלכלי, אבל יש לו אתגר לא פשוט, אני לא יודע גם עד כמה הוא יוכל להתמודד עם זה, שזה האתגר של המיעוטים. כלומר, כחלק מהייצוב של המערכת הפוליטית והביטחון הלאומי של סוריה, הוא צריך לענות או להראות שהוא קשוב לצרכים של המיעוטים בסוריה, שזה במיוחד הקורדים, המיעוט הקורדי שנמצא במיוחד בצפון המדינה, צפון מזרח. יש את הדרוזים שעושים לו די כאב ראש, שנמצאים גם בדרום סוריה, והחיבור בין הדרוזים בראשותו של חיקמת אל-איג'רי, המנהיג הרוחני, אחד המנהיגים הרוחניים של העדה הדרוזית בסוריה, שמעודד את החיבור לישראל כדי להגן עליהם מפני כל מיני חבר'ה סוררים של ג'ולאני. החיבור הזה עם ישראל די מדיר שינה מעינה, והוא לא אוהב את זה, וכמובן גם הוא זוכה לגיבוי טורקי. הטורקים גם כן לא אוהבים את החיבור הזה. ויש גם את העלווים, שהם הכי סנויים על המשטר של ג'ולאני, כי מקרב העלווים בא בשאר אל-אסד, העדה ששלטה במשך 47 שנה, משהו כזה, ודיגה אותם ביד קשה. ראינו גם את הסרטונים הקשים על בתי הכלא, ששם היו הרבה סונים בכלא, וניתקו אותם מהעולם, ולמעשה החבר'ה של אחמד אל-שארע שונאים שנאה זה את העלווים, וראינו את הטבח גם שהיה נגד העלווים, ולא רק נגדם, גם נגד הדרוזים וגם נגד הקורדים. כלומר, לג'ולאני יש כאב ראש די רציני, איך לאחד את כל המיעוטים האלה תחת הריבונות של המדינה הסורית החדשה, ואנחנו רואים שעדיין יש חשדנות, לא מצד המיעוטים, לא רוצים להתמזג בתוך הצבא, נגיד הסורי החדש, כי מפחדים שברגע שהם יתפרקו מנשק, אז החבר'ה של ג'ולאני, אני קורא לו עדיין ג'ולאני, אבל החבר'ה של אחמד אל-שארע עדיין עלולים לבצע את זממם. כלומר, לתאר כיסא התנגדות, להשליט את המרות שלהם בחלקים שונים של סוריה, וזה משהו שהוא מנסה להראות כלפי המערב, שהוא דואג למיעוטים, זה לא משהו שמצליח לו. אני יכול לפרט, נגיד, על הקורדים וכולי, איך זה בא לדי ביטון.
זהו, אז אני אשמח אם תוכל לפרט כזה קצת על כל מיעוט מה קורה שם, וגם אמרת טבח, אז אם כזה תוכל לעשות לנו איזה ריקאפ.
כן, בעיקרון, היו שלושה טווחים עיקריים, נגד העלווים, בבער העלווים, נגד הדרוזים, ובינואר השנה, 2026, היה סוג של טווח גם כן בקורדים, בצפון מזרח בצפון מזרח סוריה. הייתה איזו תמונה ממש מזעזעת שרצה ברשתות החברתיות, הראו איזשהו חבר בצבא של ג'ולאני, מחזיק צמה של בחורה קורדית שהוא פשוט קראת לה את העצמה.
וואי וואי.
והעצמה הקורדית הזאת, זה סמל כאילו לחירות, לחופש נשי, מגדרי, וזה הפך להיות כאילו ממש, איך אומרים, אש בשדה קוצים. הרשתות החברתיות אצל הקורדים בערו, אמרו, מה, פאפ, הנה, זה הוכחה שג'ולני אי אפשר לסמוך עליו. אז ג'ולני נלחץ מזה. אבל, רגע, לפני שזה, אבל בינואר קרה הטבח הזה בקורדים, והצבא של ג'ולני הצליח להגיע לאזורים של הקורדים. הוא דחק אותם יותר מזרחה לכיוון עיראק, וגם כדי להרתיע את הקורדים שיפסיקו להשתמש בנשק, לטובת המאזינים, הכוח השלט בצפון סוריה, קוראים לו SDF, The Syrian Democratic Forces, הכוחות הסורים הדמוקרטיים, זה הכוח המזוין הכי גדול בצפון מזרח סוריה, והוא למעשה כוח שמגן על הקורדים באזור, מכל מיני, גם מפני חיזבאללה, גם מפני דאעש בזמנו, גם מפני היום הצבא הקורדי, ויש איזשהו סבב שיחות שלא נגמרים, סבבי שיחות שלא נגמרים, בין ג'ולני לקורדים, לשכנע אותם שהם יתמזגו בתוך הצבא הסורי החדש. כלומר, כי הוא לא נוח לג'ולני, שיש עוד איזושהי מיליציה שפועלת בסוריה, זה גם לא טוב לפרסטיג'ה שלו, וגם הוא רוצה לייצב את הביטחון הלאומי של סוריה. אז בינואר, אחרי שהיה טבח, אחרי שהכוחות של ג'ולני התקדמו לעבר מזרח סוריה, הגיעו עד לאזור דיר אזור, ובדיר אזור יש גם אזור שהוא עם הרבה בעירות נפט, אז זה טוב לג'ולני להשתלט על הבעירות נפט כדי לחזק את הכלכלה ולייצא את הכלכלה הלאה. וגם הוא משרת, אגב, גם את טורקיה. ארדואן הוא לא אוהב את הקורדים, אז ארדואן נתן לו אור ירוק לתקוף את הקורדים, לדחוק אותם, לפרק את ה-SDF מהנשק, מה שלא קרה. אז בעקבות הטבח הזה, בינואר, אז הקורדים, ג'ולני פתח איתם בדיאלוג לאומי, והוציא איזשהו מסמך, הצהרה, שהוא קורא לפיוס עם הקורדים, שהוא אומר, אין בעיה, אני מוכן, אני מתחייב שלקורדים יהיו שוויון זכויות, ואני רוצה לתת לכם את האפשרות גם ללמד את השפה הקורדית בבתי הספר, אני לא נגד זה, אבל, וכל זאת כמובן בתמורה לזה שהמיליציה של ה-SDF, של הקורדים, תתמזג בצבא, ראש ה-SDF מזלום, הוא מאסס, הוא די חושש, שאם הוא יניח את הנשק, אז זה לא יהיה טוב, כלומר, לצבא של ג'ולני יהיה יותר קל לטבוח בקורדים, אז אנחנו רואים עד עכשיו שאת השיחות, סבבי שיחות האלה, בין הקורדים לאחמד אשארה, סליחה שאני גם קורא לו פעם ג'ולני, אחמד אשארה, אני כבר לא יודע מי הוא באמת, אבל לא, לפחות הוא למראית עין, הוא מנסה להראות שהוא התמתן, זה המיתוג החדש שלו, אחמד אשארה, אז אנחנו רואים שעדיין הקורדים הם פה סוגיה די מהותית, ואת הלחץ של טורקיה על אחמד אשארה לטפל בסוגיה הקורדית, ועוד משהו, כאילו, לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל יש מנהיג מאוד בולט של הקורדים, שקוראים לו אוצ'לן, שהוא המנהיג ה-PKK, ארגון טרור קורדי, והוא יושב בכלא הטורקי, ומהכלא הטורקי הוא קרא לחבר'ה הקורדים בסוריה, בבקשה תניחו את הנשק, תתפרקו, תתמזגו, אבל כמובן שכנראה מישהו נתן לו איזשהו מכתב להקריא את זה, כי הוא יושב בכלא הטורקי, אז אי אפשר באמת לקחת זה בערבון מוגבל. אז זה לגבי הקורדים בגדול. לגבי הדרוזים, אז יש את, בוא נגיד שאחרי הטבח שנה שעברה בדרוזים, אנחנו רואים שהקול של חיקמת אל איג'רי, אחד המנהיגים הרוחנים של הדרוזים בדרום סוריה, הפך להיות יותר דומיננטי, כי יש עוד מנהיגים דרוזים אחרים שלא רוצים את החיבור לישראל, הם מפחדים גם כן שהחיבור לישראל רק יקומם את השבטים הבדואים ויורר איזשהו פעולות מרי ונקמה נגד הדרוזים. אז חיקמת אל-איג'רי, הקול שלו הפך להיות יותר דומיננטי, הוא אומר, החיבור עם ישראל הוא קריטי, זה איום, יש לנו איום קיומי עלינו, מצד החבר'ה של ג'ולני, אי אפשר לסמוך עליו, ולכן צריך לקבל את התמיכה הישראלית. עכשיו רק אני אציין שלמעשה, אחרי הטבח בדרוזים, אני חושב שנרגו קרוב ל-3,000 איש, משהו כזה בערכה גסה, עדיין יש כמה אלפי משפחות שהם אחרי הטבח, משפחות דרוזיות שאיבדו את הבית שלהם. יש עדיין מצור מסוים מצד הכוחות של אחמד אשארה סביב סווידה, שזה החבל של הדרוזים. כלומר, אנחנו רואים שיש ניסיון, המצור הזה נועד לנתק את להחליש את הדרוזים, בלי אספקת מים, בלי אספקת מזון, תרופות וכו'. ובישראל, נדמה לי בבית ג'אן ועוד מקומות אחרים, יש חמלים של דרוזים, דרוזים ישראלים, שנזעקים לזעקה של האחים שלהם בסוריה, והם מספקים למעשה, יש להם חמלים שמספקים את הצרכים האלה, תרופות, מזון, כי בלעד, וגם הדרוזים בסוודה מודים, שבלעדי הסיוע הישראלי, הם היו, היה שם סוג של טיהור אתני, אז הם מודים לעוד לישראל, ואנחנו רואים ברשתות החברתיות, שיוזמה שלהם, שלמעשה הדרוזים מודים לישראל, אומרים וואלה, אנחנו בלעדיכם, לא היינו פה, ובוא נגיד, יש כל מיני תיאוריות קונספירציה, של אויבי ישראל ואויבי הדרוזים, שאומרים שישראל רוצה להקים את ישראל הגדולה, כלומר, מהנילוס עד לפרט, תיאוריית קונספירציה, והנה ישראל מגשימה את החלום, כלומר, היא בונה עכשיו מסדרון מצפון ישראל לכיוון סווידה, קוראים לזה מגן דוד, מסדרון מגן דוד, כאילו שם, כביכול ישראל רוצה שואפת להגיע עד לפרט. כמובן שזה שטויות, אבל זה מה שהנרטיב שהם מפמפמים ברשתות החברתיות. אז זה לגבי הדרוזים. יש את החיבור הזה עם ישראל, והג'ולני אחמד שרה לא יודע איך לאכול את זה, כאילו הוא נמנע, גם טורקיה אגב, נמנעת, בוא נגיד, לא מייצא בג'ולני אחמד שרה לשלוח כוחות לדרום סוריה. לא רוצים, יש איזה סוג של הרתעה מסוימת, לא רוצים להתעמת עם ישראל. ויש את האלוהים, את האלוהים שהם כאילו הכי סנוי הנפש, והם נמצאים באיום יותר קיומי, לדעת, כאילו, למרות שאחמד ישר אומר לא, אני לא פוגע בקיבוצים, אבל יש את החשש הזה. אז זה לגבי המיעוטים. כלומר, איך, האתגר, איך למזג אותם, לגרום, קודם כל לתת להם תחושת ביטחון, שהם חלק מהעם הסורי, והם לא, אף אחד לא הולך לפגוע בהם, ואיך לאחד אותם, אבל היום אין באמת סוריה, יש לנו מדינת קנטונים, כלומר, כל העדה רוצה לשלוט על הטריטוריה שלה, ולא עכשיו להתמזג עם המוסדות המרכזיים, ואגב, גם הקורדים אומרים, אין באמת שוויון זכויות עדיין, למרות כל השיחות, אנחנו לא רואים את זה, אז כלומר, עדיין, אנחנו באיזשהו שלב מעבר, או שלב ביניים, או אי אפשר כאילו עוד לדעת לאן זה הולך. זה לגבי זה.
אז באמת אני רוצה לשאול אותך, כי אמרת, דיברת על השאר הרבה פעמים, כאילו כמה פעמים, מאיפה הוא הגיע? מי זה בכלל? איך הוא הפך לדמות כל כך מרכזית בסוריה? זה כאילו, אני מרגישה שפספסתי אותו.
כן, אז קודם כל קראו לו מוחמד אל-ג'ולני, וצריך לזכור שבעברו הוא היה בשר בשרו של ארגון אל-קאידה. אחרי האביב הערבי, 2011, ארגון אל-קאידה שולח את מוחמד אל-ג'ולני בזמנו, אחמד השאר הזה רק המיתוג האחרון,
ריברנדינג.
כן, בדיוק, זה כאילו למתק את עצמו, לעשות את עצמו, כאילו אני אוהב, רוצה אהבה, אני רוצה שלום וכולי, אבל בגלגול הקודם שלו, הוא היה מוחמד אל-ג'ולני, הוא נשלח לסוריה כדי להקים את שלוחת אל-קאידה, ואז קראו לשלוחה הזאת חזית אל-נוסרה, ג'בת אל-נוסרה, והוא היה אמור כאילו לקדם את האידיאולוגיה של אל-קאידה, להילחם נגד האויב הקרוב, שזה המשטר של בשאר אל-אסד, והוא היה גם בקשרים מאוד טובים עם אבו בקר אל-בגדדי, שהיה ראש של דאעש בעיראק. ולמעשה, איך שאני רואה את מוחמד אל-ג'ולני, עוד פעם, זה הדעה שלי. יש עוד גם, הדרוזים גם שותפים לדעה שלי. יש כאלה שיחלקו עליי, אבל אני רואה בו בתור זיקית. כלומר, מה זאת אומרת? אני אסביר את עצמי. מוחמד אל-ג'ולני אומרים שכנראה הוא הפך את אורו, הוא באמת, אנחנו רואים באמת ההתקרבות שלו למערב, אבל אני חושב שהוא נשאר עדיין ב-DNA שלו, עדיין יש לו את ה... הוא עדיין נטוע באידיאולוגיה הסלפית, כאילו אידיאולוגיה איסלאמיסטית, נוקשה. ולמה אני קורא לו זיקית? כי כל פעם שנוח לו הוא משנה את הצבע. לדוגמה, הוא היה נציג אל-קאידה, נציג שלוחת אל-קאידה בסוריה, אחר כך הוא עבר, הוא שינה את האוריינטציה, הוא התנתק מאבו בקר אל-בגדדי, אמר, אני לא רוצה להיות איתך יותר בקשר, אני נשאר עם איימן זוואירי, שזה היה אז בזמנו מנהיג אל-קאידה. אחר כך הוא התנתק מאל-קאידה, הקים פלג ג'יהאדי עצמאי, פתח חישם, ואחר כך הוא הלך עם טורקיה. ב-2017, מוחמד אל-ג'ולני הקים ארגון מאוד חשוב, איית תחריר אל-שם, שפעל באידליב בצפון סוריה, והוא זכה לתמיכה אינטנסיבית של טורקיה, מימון, אימון, איך להשתמש במלאטים, כאילו ראינו גם כן כלי נשק טורקים, בזמן שהצבא של ג'ולני יצא מאידליב להפיל את המשטר של בשאר אל-אסד, ואני, איך שאני רואה את זה, היום לנכון טורקיה היא מדינת מפתח, שבלעדיה מוחמד אל-ג'ולני לא יכול לייצב את יציבות של סוריה, והוא זקוק לטורקים. אבל כרגע הוא משחק, אני רואה את זה כאילו הוא משחק איזשהו, כרגע הוא צריך לייצב את מדינת הלאום הסורית, ולכן הוא מציג דמות ידידותית כלפי המערב, ומנסה לחזר אחרי מדינות העולם כדי שישקיעו בסוריה. עכשיו בוא נגיד שבאמת הוא עבר איזשהו תהליך, טרנספורמציה, הוא השתנה, רוצה עליו, פיס, בסדר, אוקיי, אבל צריך לזכור מי מקיף את אחמד אשארה. זה המיתוג החדש שלו. מי מקיף אותו היום? אם אנחנו מסתכלים במעגל הקרוב שלו, מקיפים אותו אנשי האחים המוסלמים, חבר'ה סלפים, חבר'ה שהיו פעם בארגון דאש, וחבר'ה בארגון אל-קאידה, וזה מאוד חשוב, כי החבר'ה האלה, הם גם נטועים באידיאולוגיה הסלפית הג'יהאדית, אידיאולוגיה קיצונית, אבל הם, איך שרואים את זה עכשיו, נכון להיום, שנתיים, לא יודע, ברכה גסה מאז הפלת משטר אסד, אנחנו רואים שיש איסלאמיזציה זוחלת. כלומר, יש ניסיון להפריד בין נשים לגברים במקומות מסוימים, נגיד בבתי ספר וכולי. יש דגש על האסלאם. היה גם לאחרונה יריד ספרים מאוד חשוב בדמשק, שהיו שם אפילו ספרים של כל מיני הוגים איסלאמיסטים רדיקליים, כמו השייח' אבן תיימיה מהמאה ה-14, שנתפס כאבי או אבי הזרם הסלפי, אל-קאידה ודאש, נסמכים עליו. כלומר, אנחנו רואים שיש עדויות שלמעשה המשטר הסורי הוא לא התנתק, הוא לא באמת עבר איזושהי מטמרפוזה, איזושהי תפנית, והפך, כרגע יש מה שנקרא בערבית מסלחה, אינטרס. האינטרס זה לייצב את המדינה, ולכן אז אנחנו רואים פה שהוא פרגמטי כדי להשיג את המטרה, אבל לטווח הארוך הוא, אנחנו לא יודעים אם באמת סוריה תהיה יותר אסלאמיסט, אסלאמית או whatever, אבל אז אמרנו, מוחמד, אחמד אשארה, אז צריך לזכור את העבר שלו, ונניח שהוא עבר את השינוי הזה, אני לא בטוח, אני לא בטוח שצליח גם כן לאחד את כל המיעוטים, כי מתנגש קצת עם האידיאולוגיה שלו, הסלפית, שהיא צריכה להיות האידיאולוגיה השלטת.
אז באמת דיברת על טורקיה כשחקן מרכזי בכל הסיפור הזה. מה האינטרס שלה?
טוב, אז קודם כל, ארדואן, ברגע, ארדואן היה לו שאיפות אימפריאליסטיות במרכאות, טורקיה שואפת תחת ארדואן להיות אגמונית באזור. רוצה לחזק את הזהות האסלאמית כמובן, ארדואן קשור ב-DNA שלו לאחים המוסלמים, ואנחנו רואים, בוא נגיד, אם אנחנו רואים בשנים האחרונות, בעקבות המלחמה עם איראן, שהציר השיעי הקיצוני בראשות, ציר הכאוס אני קורא לזה, ציר הכאוס בראשות איראן נחלש, מי שמנסה לתפוס את המקום הזה, זה ציר חדש, סוני רדיקלי בראשות טורקיה, ואליה אמורות להיות לחבור סוריה, ובמידה מסוימת גם סומליה. אנחנו רואים חלק מההתעצמות, חלק מהעמקת האחיזה וההשפעה של טורקיה, לא רק במזרח התיכון, אלא גם אנחנו רואים את זה במרכז אסיה, או בתת היבשת ההודית, נגיד יש עכשיו יחסים מאוד טובים בין טורקיה לבנגלדש. בשנים האחרונות גם טורקיה צריכה לחדור לאפריקה, יש לה קשרים מאוד טובים לא רק עם סומליה, גם עם ניג'ר. לניג'ר נגיד טורקיה מספקת מלאטים, שמסיים לה להילחם נגד ארגוני טרור, אבל אנחנו רואים שטורקיה יש לה תוכנית על איך להיות מדינה, איך להשיג את ההגמוניה הזאת במזרח התיכון. גם ארדואן אפילו הכריז על זה, שהיה איזשהו אירוע שקראו לו 100 שנים לטורקיה, ששם הוא הכריז, לפני 3 שנים הוא הכריז, שהוא רואה את טורקיה ב-20 שנים הקרובות, כאחת מ-10 המדינות המובילות בעולם בכל תחום. בין אם זה התחום הצבאי, התחום הרפואי, התחום המדעי, התחום החינוכי וכו'. כלומר, טורקיה רואה את עצמה כאיזשהו, לא יודע אם פטרון, אבל איזה סוג של
שיגעון גדלות.
כן, שיגעון גדלות, כן, יש לו כמה שיגעון אימפריאליסטי קצת לארדואן. הוא רואה את עצמו כמגן על המוסלמים המדוקאים, בין אם זה הפלסטינים, בין אם זה חבר'ה במיינמר. מיינמר זה מוסלמים מקבוצה אתנית שקוראים לה רוינגה, שהם נטבחו ונרדפו על ידי המשטר בבורמה, מיינמר, ומצאו מקלט או בפקיסטן או באזורים אחרים, ואנחנו רואים גם את אשתו של ארדואן, אמינה, לא אמינה, סליחה, אבל אשתו של ארדואן ביקרה שם במחנות פליטים, כי זה איזשהי סוג של הצעה שטורקיה היא רואה את עצמה כמי שחוסה, נותנת חסות למיעוטים הסונים הנרדפים. אז כלומר, טורקיה מנסה להציג איזושהי דמות שהיא הפטרון או הדמות מובילה בהגנה ותמיכה במדינות הסוניות, לדוגמה מלחמה בין הודו לפקיסטן שהייתה לאחרונה, אז טורקיה תמכה בפקיסטן. ההודים כמובן מתעצבנים על זה, ובגלל זה גם מחרימים את טורקיה, אומרים בואו לא ניסה עכשיו לטורקיה בגלל זה, קראו לסוחרים גם להפסיק את המסחר עם טורקיה. אז אנחנו רואים שטורקיה תפסת צעד ברור לצד המדינות המוסלמיות הסוניות, והסיפור ההצלחה הכי גדול לפני שנתיים זה הסיפור הסורי. מוחמד אל-ג'ולאני במימון טורקי, משרד ההגנה הטורקי, הצליח לעלות לשלטון. הטורקים מאוד גאים בזה, כמובן הם לא יוותרו על כל ההשקעה שלהם במשטר הסורי, וכמובן הם רוצים לעזר בו כדי להחליש את הקורדים בצפון מזרח סוריה. אז הטורקים יש להם אמביציות להגמוניה אזורית. ישראל כמובן זה שק חבטות נוח מבחינת ארדואן. הסוגיה הפלסטינית מאוד דומיננטית בשיח הטורקי. ארדואן, אנחנו צריכים לזכור שלמרבה הצער, ואני גרתי בטורקיה, אני ראיתי איך טורקיה למרבה הצער משנה את פניה. טורקיה נותנת מקלט היום לזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל-קסאם. וחבל שזה הולך לכיוון הזה, כי גם עכשיו היו דיווחים שאנשי חמאס התאמנו על אדמת טורקיה במימון איראני ובנשק טורקי, לא יודע, אבל ואמורים לחזור לגדה המערבית. אז זה משהו שישראל צריכה למצוא, תראה, יותר נוח, נגיד איראן זה שחור או לבן. איראן, אנחנו יודעים, כאילו, היא בציר הכאוס. טורקיה, לא יודעים איך לאכול את זה, כלומר, העולם המערבי, כאילו, היא סוג של, היא חברה בנאטו, יש לה יחסים טובים עם ארצות הברית, והיא נתפסת כאיזשהו שחקן מאוד מרכזי בעיני האירופאים, וגם ארצות הברית, כמי שבולמת את החדירה וההשפעה הרוסית. נגיד הרומנים, הרומנים אמרו שהטורקים הם שחקן מפתח בבלימת הרוסים. ולכן, בגלל שטורקיה משחקת פה משחק כפול, יותר קשה או יותר מורכב, מאתגר להסביר בפני הקהילה הבינלאומית, שטורקיה למעשה תומכת בכל מיני גורמים רדיקליים, כמו נתינת מקלט לאנשי חמאס. בטורקיה, אנקרה ואיסטנבול הפכו לסוג של ערי מקלט של האחים המוסלמים, רשתות של האחים המוסלמים, בין אם זה הגולה המצרית של האחים המוסלמים, הגולה התימנית, כלומר, אנחנו רואים שם בטורקיה רשתות די אינטנסיביות של האחים המוסלמים, שגם תומכות ומממנות את חמאס. יש הרבה כסף שמגיע מטורקיה לעזה.
אתה אומר אנחנו צריכים להעביר את האיום מטהרן לאנקרה?
לא, אני לא אומר את זה. אני עדיין, כאילו, אני אוהב את טורקיה, אבל, אולי כי אני משוחד, אבל אני ממוצא טורקי, אבל אני מודאג מזה שארדואן הולך לכיוון הזה. צריך לעורר את טראמפ או שחקנים נוספים בקהילה בינלאומית, שארדואן קודם כל יפסיק עם הרטוריקה שלו והפולמוס האנטי-ישראלי, ולא ייתן מקלט לטרוריסטים כמו של חמאס. צריך לשים את זה על השולחן, אי אפשר. כמובן אנחנו לא רוצים עימות עם טורקיה, גם טורקיה לא רוצה. איך שאני רואה את זה, טורקיה בונה סוג של פרוקסי עכשיו.
כן, למרות שהם אמרו כמה פעמים שאם אנחנו לא נפסיק לעשות כל מיני דברים, הם יבואו ויפלשו פה.
כן, אני לא חושב שיעשו את זה. כבר אסור לזלזל אחרי 7 לאוקטובר בכלום, אבל אני לא חושב שהם יעשו את זה. יש להם, טראמפ לוחץ את ארדואן, כאילו לוחץ עליו, ארדואן הוא חלק מברית נאטו. אני לא רואה עימות ישיר. יכול להיות אולי באמת איזשהו עימות מוגבל, אולי בים, נגיד, אולי בים האדום או בים התיכון, בגלל שאנחנו מנסים, נגיד, אם צהל ינסה לעצור עכשיו איזשהו משט לעזה, אולי יכול להיות איזשהו חיכוך, אבל אני לא חושב שזה יחס חלילה כמו המצב עם איראן. אבל לאורך זמן, זה משהו שמתהווה, זה הפרוקסי של טורקיה, בין אם זה בסוריה, אני קורא לזה פרוקסי, בין אם זה בסוריה או בלוב, כנראה בלוב תקום מתישהו ממשלת אחדות, בין אם זה בסומליה. יש את המאחזים טורקים האלה שהם יכולים איכשהו לאיים, אם הם יהיו, ימשיכו עם הרטוריקה אנטי-ישראלית, יכולים לאיים על ישראל בטווח הבינוני ובטווח הרחוק. סוריה, זה סיפור הצלחה עכשיו בעיני טורקיה, זה נכס שצריך להמשיך להשקיע בו.
אז באמת דיברנו קצת על הטרנספורמציה שעוברת סוריה מאז נפילתו של אסד. אנחנו מפוזיציה ישראלית, אנחנו שמחים מזה, אנחנו לא שמחים מזה, כאילו מה אנחנו חושבים על, על ההחלפה הזאת?
קודם כל אני חושב שאנחנו חיים בתקופה היסטורית, וטוב מאוד לפי דעתי שהמשטר של בשאר אל-אסד נפל, כי הוא לקח צד, למרות כל העיתותים מצד ישראל, תקפנו ליד הארמון שלו, אותתנו לו אל תחבור לאיראנים, אל תיתן מקלט למיליציות הפרו-איראניות השיעיות, הוא לא שמע. כן, הוא לא שמע, והם רק התבססו, וראינו את הרשתות ההברחה, בין אם זה הברכות, רשתות הברכה של סמי קפטגון, סוג של ויאגרה, בין אם זה הברכות של נשק וכו'. כלומר, סוריה תחת בשאר אל-אסד הפכה לקר פורה עבור מיליציות פרו-איראניות, ארגוני טרור, גם חיזבאללה כמובן, הלבנוני. היה סוג של איום ממשי מצד סוריה לישראל, גם חמאס אגב התבסס שם, והיו הברכות של נשק מסוריה לירדן ומירדן לגדה הערבית. בחלום הרטוב של הטרוריסטים, בין אם זה חמאס או איראן, חיזבאללה זה להבעיר את הגדה המערבית. אז טוב מאוד שהמשטר של אסד נפל, וטוב מאוד שנתקו במידה רבה, לא ב-100%, כי עדיין יש עדיין רשתות של איראן בסוריה, אבל נתקו במידה רבה את הקשר בין איראן לסוריה. המשטר הסורי בראשות אחמד השארה חולק במידה רבה אינטרסים ישראל לא לתת לאיראנים להתבסס בסוריה, למרות שאתה יודע, הכל יכול להיות, פתאום יש בריתות כאלה ואחרות בגלל אינטרסים, אבל בעיקרון הוא נגד ההתבססות. אגב, גם חיזבאללה, אנחנו רואים במהלך המלחמה האחרונה עם איראן, חיזבאללה משקשק, רואים את זה בשופרים שלו, משקשק שנרקמת עסקה בין ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה לארצות הברית וסעודיה, שבהינתן פקודה הם ייכנסו מגבול סוריה ללבנון וינקו את ה... קיני טרור של חיזבאללה.
עד כמה זה ריאלי?
בוא נגיד מבחינה הצהרתית, אחמד השארה אומר שהוא לא מתכוון להתערב בכלל בלבנון, אבל אני חושב, אני מניח, כן? עוד פעם, מהנחה, שבמידה ולבנון תהיה תחת, אם עכשיו היא תדרדר לאיום, למלחמת אזרחים, ויש שם ממש כאוס ואי סדר, אז נראה לי שכן, אז אחמד השארה, אלו יותר נוח להצדיק את הכניסה ללבנון, כדי ואז הוא יגיד, אוקיי, אני רוצה להגן על הגבול הסורי, אני ברע, אני חייב להיכנס ללבנון כדי לייצב את המצב, כמו שהיה עם הכניסה של סוריה ללבנון, תחת אסד, כדי למנוע את מלחמת האזרחים, ואז הגענו להסכם תאיף, 1989, אז זה יכול להיות תרחיש כזה, שאחמד השארה נכנס ללבנון, אבל רק, אני רואה את זה רק אם יהיה באמת איזושהי הידרדרות, כי נעים קאסם, המסגל של חיזבאללה, מאיים שאם הממשלת לבנון תמשיך לאיים, או אם היא תממש את האיום לפרק את חיזבאללה, אז המצב של לבנון לא יהיה טוב. אם זה באמת ילך לשם, ותהיה מלחמת אזרחים, who knows, אז אני מניח שאחמד השארה ייכנס. אז יש אינטרס, משותף עם ישראל, לא לתת לחיזבאללה ולא לאיראן להתבסס בסוריה, וטוב שהוא נפל. אבל כמובן יש עכשיו את האיום מתאווה, אנחנו צריכים לראות, כאילו אני אחמד השארה, הוא קורא, הוא רוצה, הוא אומר שפניו לא למלחמה עם ישראל, הוא רוצה אבל להגיע לאיזשהו הסכם ביטחוני, כי מאוד מפריע לו שישראל עכשיו מתבססת כביכול בדרום סוריה בגלל הקשר עם הדרוזים, בגלל שישראל לא מהססת לתקוף בסוריה, אם היא רואה לנכון שיש איזשהו נשק שובר שוויון שעובר לידי הצבא הסוריה החדש. ולכן, יש את הדיונים האלה בין משטר אסד, סליחה, משטר של אחמד השארה לישראל, להגיע לאיזשהו הסכם. עכשיו, אני חושב שהנוכחות הישראלית בחרמון הסורי וגם בדרום סוריה היא מאוד חשובה. א', הביטחון שלנו, לוודא שהמשטר של השארה לא באמת הופך להיות משטר עוין כלפי ישראל, למנוע התבססות טורקית בדרום סוריה, שלא לא יהיה לנו עכשיו טנקים טורקים על ישראל, לא יודע מה הולך בראש של ארדואן. יש לנו גם יתרון מודיעיני, יש לנו שם, כוחות צהל יכולים להשיג מודיעיני יותר טוב, אנחנו שולטים שם על נתיבי תחבורה מרכזיים, צירי תנועה מרכזיים, וכמובן יש את הקשר הברית עם הדרוזים, אז אנחנו עוזרים לדרוזים פה בישראל, להגן על הדרוזים בסוריה. זה גם חשוב, חלק מהביטחון הלאומי, זה לשמור על יחסים טובים של הדרוזים, של ישראל עם הדרוזים פה בארץ, אז חלק מזה זה גם, אנחנו לא, כמובן לא רוצים להתבוסס בבוץ הסורי, אבל, וגם מטעמים אומנים צריכים לעזור לדרוזים בסוריה לדעתי. אגב, גם יש, זה שישראל יש לה נוכחות בסוריה, זה מונע, נכון לעכשיו, כל מיני מזמים כלכליים גרנדיוזיים בין טורקיה לסוריה בדרום סוריה. ואני אסביר, יש תוכנית טורקית וקטרית להניח צינור גז שיעבור בסוריה לאירופה, דרך סוריה לטורקיה ולאירופה. אז כל עוד ישראל נמצאת שם, התוכנית הזאת לא קורמת אור וגידים.
למה זה דבר לא טוב בעצם שיהיה את הצינור הזה?
כי אז קודם כל יש תוכנית אלטרנטיבית, אוקיי? שזה תוכנית המקס, נדמה לי, קוראים לזה, תוכנית שביידן הגה אותה, אמור להיות צינור דומה, שאמור לעבור מהודו לאיחוד אמירויות, סעודיה וישראל, כאילו צינור מתחרה. כלומר, יש פה איזשהו אינטרס כלכלי, שאמור לתרום למדינות הסכמי אברהם, לגרום להם לסגסוג כלכלי וגם לישראל. ברגע שיהיה צינור קטרי טורקי, זה אומר יותר משאבים לציר הסוני הרדיקלי, לאחים המוסלמים. זה מידה מסוימת, לא כדאי לאפשר לזה לקרות.
אז אתה אמרת מקודם שאנחנו חולקים את האינטרסים איתם בקטע של למנוע התבססות של איראן וחיזבאללה בסוריה. יש לנו עוד אינטרסים משותפים?
כלכליים. יש את נהר הירמוך, שהוא מגיע מסוריה לישראל. מזרח התיכון, אחת הבעיות שלא מדברים עליה, זה ההתייבשות של מקורות המים במזרח התיכון.
וואלה.
לכן חשיבות כלכלית בראש ובמעלה, זה כל מיני הסכמי מים בין ישראל לסוריה. אני לא אומר שישראל צריכה לתת לסוריה מים, יש להם מספיק, אבל צריך איכשהו, נגיד, לשלוט על הסחרים וכולי. אז יש את ביטחון המים.
טוב, אז האמת שאני אשמח לשאול אותך, עד כמה אתה חושב שריאלי לראות הסכם כלשהו עם סוריה בשנים הקרובות? זאת אומרת, מבחינת, אני לא יודעת אם שלום חם, אבל אפילו שלום קר או איזשהו הסכם.
אני לא יודע אם כדאי להשתמש במילה שלום. אני הייתי אומר, הבנות, הסכמי הבנות. טורקיה, כל עוד היא נמצאת ברקע, אני לא חושב שאחמד אשרה, וגם טורקיה והמעגל הקרוב לאחמד אשרה, אני לא חושב שהם יאפשרו לאחמד אשרה לעשות שלום במובנים המערביים. לא חושב שזה רחוק, תראה מה קורה עם מצרים, שלום קר. מה שכן יכול להיות זה הסדרים ביטחוניים, אולי הסכמים כלכליים מסוימים בפרופיל נמוך, אבל לא הייתי עכשיו מכתיר פה כל מיני כתרים ואומר, וואלה, עכשיו יהיה פה משהו, מזרח תיכון חדש, לא. טורקיה מעורבת עמוקות בסוריה, ויש לה אג'נדה, אז אני לא רואה איזשהו סוג עכשיו של רומן. יש נכון פלירטוטים ושיחות עם ישראל, אפילו להצטרף כאילו בסוריה תצטרף להסכמי אברהם, אני סקפטי, אני לא חושב שסוריה תצטרף להסכמי אברהם, יהיה סוג של הסדר ביטחוני אולי, איזה סוג של הבנות.
מה כרגע המצב שם מבחינת הצבא החדש?
אז כך, אז קודם כל אמרנו, הצבא הוא מנסה, יש קודם כל ניסיון לאחד את הקורדים בתוך הצבא החדש, הקורדים נוססים לזה. הצבא הסורי מתעצם, אנחנו רואים יותר טכנולוגיה טורקית, מלאטים, טנקים, נגמשים, whatever, שמגיעים מטורקיה לצבא הסורי החדש. יש מוקמות יחידות חדשות בצבא הסורי, הצבא הסורי נמצא בסוג של התעצמות. צריך לזכור, זה לא הזכרתי, אולי זה מעניין גם, יש בסוריה לוחמים זרים, כמה אלפי לוחמים זרים, נגיד האויגורים. האויגורים זה המיעוט המוסלמי במערב סין, שינגיאנג. עכשיו, באביב הערבי, הרבה מהם יגרו ממערב סין, מחבל שינגיאנג, לסוריה, כדי לעזור למורדים להילחם נגד בשאר אל-אסד. ויש עוד לוחמים זרים, יש לוחמים זרים צרפתים, בריטים, צ'צ'נים, מעט, טורקמנים וכולי. והשאלה, מה עם הלוחמים הזרים האלה? איפה הם? אז הרבה מהם קיבלו אזרחות, הרבה מהם גם אם הקימו משפחות בסוריה, נשארו בסוריה. רוב הלוחמים הזרים, במיוחד מהמוצא האויגורי, הסיני מוסלמי, נמצאים בגבול לבנון סוריה. כלומר, יש ריכוז של כוחות שמה, וחיזבאללה, כמו שהזכרתי, שהוא משקשק, שאולי אחמד אשרה מבשל פה איזה הפתעה לחיזבאללה. אז יש חשש שהאויגורים האלה, הלוחמים הזרים, הם אלה שיהיו סוג של בשר תותחים זול. הם אלה שיעשו את העבודה המלוכלכת ויכנסו לסוריה. אבל כמובן, יש עוד לוחמים זרים אחרים, אבל הצבא הסורי נמצא בהתעצמות. והרבה חבר'ה שהיו פעם גם כן בארגון דש לשעבר, הם חברים טובים של אחמד אשרה, היום הם מאיישים משרות בחירות בצבא הסורי.
אם היית צריך ככה לסיכום, לנסות להסביר מה יקרה בסוריה בשנים הקרובות, מבחינת גם האיסלאמיזציה שם, גם מה שקורה עם היחסים עם המדינות השכנות, זה שבאמת השארה הוא זיקית, והוא יכול להחליף את הדעה שלו ככה בשתי שניות, מה דעתך לגבי זה?
קודם כל, אני לא רוצה להתנבא, אבל יכול לתת איזו הערכה גסה, וגם תרחישים שכבר גם צעי ביון פרסמו, שבוא נגיד שאחמד אשרה באמת פונה מערבה, כמו שהוא עושה עכשיו, הוא כאילו רוצה להיות חבר טוב של טראמפ, לעודד אותו להסיר, כבר הסירו את הסנקציות במידה רבה על סוריה, רוצה לעודד את השקעות, אפילו הסינים מפלרטטים עם אחמד אשרה, אבל אומרים לו, אתה רוצה שנשקיע בסוריה, אין בעיה, תעיף את הלוחמים הזרים, האויגורים מסוריה, ונשקיע בך. גם המצרים שמאוד חששו, אמרו מאוד חשדו באחמד אשרה ובסובבים אותו, לקח להם זמן עד שהם כאילו אישרו את הקו, ואנחנו ראינו שבינואר 2026 יש איזה שני הסכמים מאוד חשובים בין המשטר המצרי למשטר הסורי, לשלוח צוותים מצרים, מומחים, איך לפתח ולתחזק את המערכת של הנפט ושל הגז בסוריה. כלומר, אנחנו רואים התקרבות בין המדינות הסוניות לסוריה, גם איחוד האמירויות, גם סעודיה. הסעודים לא רוצים שהזירה הסורית תהיה מופקרת לטורקים. אז אנחנו רואים סוג של פלירטות עם המדינות. ואחד התרחישים זה שאם באמת אחמד אשרה, כמו שהזכרתי, הולך עכשיו יותר מדי מערבה, אולי יכולים גם להתנקש בו. אז אנחנו בסיפור אחר, מי יכול להתנקש בו? או איראן, שלא תואף את הרעיון שהוא הופך להיות יותר מדי מערבי, או תופס אוריינטציה מערבית, או מישהו מהמעגל המקורבים אליו. איזשהו לוחם זר אולי, או אפילו... אז יכול, אי אפשר לדעת לאן זה הולך. כרגע אנחנו רואים סוג של איסלאמיזציה זוחלת בסוריה, ניסיון לאחד ולמזג את הכוחות המיליציות של הקורדים בצבא, ניסיון למזג את הכוחות הקורדים בצבא הסורי החדש, ניסיון לפרק את המיליציות הדרוזיות, וגם אגב מיליציות העלאוויות, כלומר, למצוא איזשהו נוסחה שתהיה co-existence, דו-קיום, תאפשר לחיות זה לצד זה עם המיעוטים. זה אתגר, וכמובן האתגר הכלכלי. אז זה מה שבשנים הבאות סוריה תהיה עסוקה, אבל אי אפשר לדעת לאן זה הולך, כי הכל פה דינמי ואקטיבי, מה שאני אומר עכשיו יכול להיות משהו אחר, אבל זה בעיקרון המסלול.
נראה לי ככה בכללי, כל המזרח התיכון דינמי ואי אפשר לדעת מה יקרה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב, ואני מקווה שהקלפים יהיו לטובתנו הפעם. טוב, תודה רבה רבה, מיכאל.
תודה רבה לך.
סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.